אנחנו ממשיכים בעזרת השם בנושא של ציציס. אנחנו רוצים ללמוד היום את הנושא של ציציס בספר עקדת יצחק. עקדת יצחק זה מה שמכונה בעל העקידו, בעל העקידה, רבי יצחק ערמה, שהיה אחד מגדולי ישראל לפני 600-700 שנה, והוא חיבר ספר על התורה שמחובר שערים שערים. הוא מאוד 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 מושפע מהרמב״ם וכל הגישה של הרמב״ם, ולהסביר את הדברים בעומק וברוחב. המאמר הזה שאנחנו מדברים עליו נמצא בשער 77, שער ע"ז, שם הוא מדבר על פרשת שלח. במאמר הזה הוא מדבר גם על חטא המרגלים, שמואר לא מעשו רק את ארץ ישראל אלא מרדו בקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שכתוב מפורש בפסוקים, ומבאר את טעם מצוות ציצית. זה שתי דברים שהם קשורים בגישה של בעל העקידה, אבל הם לא ממש קשורים. זה יותר קומה ראשונה ואז בנוי קומה שנייה. אני מסכם במשפט אחד את כל השיעור, אבל בגדול, ציצית באה ללמד את האדם לחיות חיים מאוזנים, חיים ממוצעים, חיים שאדם עוד דורך בדרך האמצע, בדרך הנכונה, בדרך של הסולם שמחבר את השמיים ואת הארץ, שזה דרך מאוד מאוד מוגדרת ואמצעית ומאוזנת, ואז על האיזון בעצמו, איך הוא צריך להיות, זה מלמד אותנו הסיפור של המרגלים וארץ ישראל, איך אדם משלב את הכוחות השונים בחיים שלו לאיזון מושלם. אנחנו בעזרת השם נתחיל את הנושא של ציצית, ונראה לפי היכולת והזמן שזה ייקח, אם ניכנס גם לכל הפרטים של מרגלים או לא, לפי העניין. הרב עקדת יצחק בא לעקדה, כשהוא מתחיל, הוא מתחיל דבר ראשון עם איזה מדרש, אבל המדרש הזה קשור הרבה יותר לנושא של אופן המיצוע בין הטוב הערב והמועיל, שזה יותר העניין של המרגלים, אז לכן נדלג על זה כעת ונתחיל את הנושא של ציצית. שימו לב, אני אקריא את הלשון שלו, כי יש לו לשון ממש יפהפייה, ונסביר את זה. אם הוכן האדם, סולם יעלה בו משפל מצבו לרום שמיו, ראוי ומחויב שיהיה לו מוצב ארצה במקום נאמן. נשמע קצת כבד, אבל בואו, שנייה שנייה, נפרק את זה למינים. אם הוכן האדם, הוכן מלשון לכוננם, חינם, לתת מתנה, כן? אם הוכן האדם, אם האדם קיבל במתנה, בחנינה, הוא קיבל סולם, יעלה בו, שבסולם הזה, על ידי הטיפוס בסולם הזה, האדם יכול לעלות משפל מצבו, מהמצב השפל בו הוא נמצא, לרום שמיו, למקום הכי גבוה בשמיים. זאת אומרת, אם האדם קיבל במתנה סולם, שהסולם הזה יש לו את היכולת, הוא ארוך מספיק וחזק מספיק ויציב מספיק, שהוא יכול לקחת את האדם מהמצב השפל בו הוא נמצא עד לרום שמיים, למקום הכי גבוה שיש. ראוי ומחויב, אומר הסולם הזה, ראוי בסולם הזה ומחויב בסולם הזה, שיהיה לו מוצב ארצה במקום נאמן. שיהיה לו מוצב ארצה, זאת אומרת הסולם הזה יהיה לו יציבות בארץ, באדמה, במקום נאמן. במקום נאמן בעיקרון מגיע מלשון הפסוק, ותקעתיו יוסד במקום נאמן, ותקעתיו יתד במקום נאמן, כמו שאתה בא לתקוע יתד, כן? יתד בקיר או סוג של ברזל, וב, שאתה רוצה לתלות עליו דברים. אז איך אתה צריך לתקוע אותו? במקום יציב, במקום נאמן, מקום שאתה יכול לסמוך עליו, מקום שזה לא יתנתק ויפול. אם אתה תוקע את זה בתוך בצק, אתה לא יכול לבנות על זה שום דבר. לכן ותקעתיו יתד במקום נאמן. אני תוקע אותו, את היתד הזאת, בקיר, בסלע, דווקא במקום חזק, ואז כשהיסודות עומדים על הסלע, על מקום קשה, אז אתה יכול לבנות על זה בניין גבוה, נכון? כמה שהיסודות יותר יציבים וחזקים, אתה יכול לבנות בניין יותר גבוה ומושלם. לכן, אם הוכן האדם סולם יעלה בו משפל מצבו לרום שמיו, האדם מקבל את הסולם הנפלא הזה, שהסולם הזה יכול לבנות את האדם, לרומם אותו, להגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים, משפל מצבו עד רום שמיו, עד רום שמיים, עד המקומות הכי גבוהים, ראוי ומחויב שיהיה לו מוצב ארצה במקום נאמן. הוא חייב לעמוד ביציבות על מקום חזק, רק אז אתה תוכל להשתמש, מחויב, בשביל להשתמש בסולם, שיהיה את הדבר הזה שיעמוד במקום נאמן. הקיידם מזכיר את העניין הזה בעוד כמה מקומות, ובפירוש שיש פה מקור חיים הוא גם מביא את זה שיש פה עניין כפול. דבר ראשון, בשביל להתחיל לטפס בסולם, כן, להתחיל לעלות על הסולם, הסולם חייב לעמוד במקום יציב, חייב לעמוד במקום ברור, יציב, שהוא עומד במקום, ואז אפשר לטפס ולעלות עליו. דבר שני אומר, התכונה של הסולם הזה חייבת להיות לעלות ולרדת. הסולם צריך להיות מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. יש עלייה ויש ירידה. והמצב האמיתי של האדם זה שגם אם הוא קיבל סולם, זה לא שאתה עולה בסולם, ממריא ונשאר למעלה. אתה עולה ויורד חזרה. זה העניין הזה של לסדר את החזרה של הדברים לעולם הזה, הוא לא קשור כל כך למאמר שלנו פה, העניין הזה של ציצית, אבל הרב הקדם מדבר על העניין הזה במקומות אחרים, שצריך את השלמות, והשלמות מורכבת מכפלות. מצד אחד עלייה במקום יציב, כשמתוך המצב האמיתי של החיים שאדם נמצא במקום יציב, שם הוא עולה על הסולם, וגם שיש חלק של ירידה, למרות שפחות קשור אלינו פה. טוב, אז הדבר הראשון, להבין מה זה המוצב הארצה במקום נאמן, מה זה אומר, בוא נפרש את זה. יש, מה זה הסולם, איך בונים אותו, אז דבר ראשון, מה זה הסולם, איך הוא עובד. אומר הרב הקדם, הקודם נתבאר ממה שחנן הקל יתעלה אל האדם הכוח השכלי. אומר הקדוש ברוך הוא, חנן את האדם, נתן לו את כוח השכל. הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם, חנן אותו, נתן לו במתנה כוח השכל, אשר בו, בשכל הזה, יגביל את מעשיו כל הימים אשר הוא חי. התפקיד של השכל זה להגביל את המעשים. בוא שנייה, נדבר על זה בלי הלשון שלו, ואז נראה את הלשון שלו בפנים, נראה לי שיהיה יותר ברור. האדם מורכב מהרבה כוחות, וזה דבר שהוא, כל מי שמתבונן במציאות רואה את זה, והוא גם, הבעל הקדם מביא את זה מדברי החכם בספר המידות, מאמר ב' פרק ה', שזה בעצם אריסטו, שהוא החכם, והרמב״ם ובעל הקדם הביאו ממנו הרבה, למדו ממנו הרבה דברים, למרות שבעל הקדם כאן לא עוצר עם אריסטו. זאת אומרת, הוא מביא את אריסטו בשביל להסביר חלק מסוים מהמציאות המוכרת לנו באדם הפיזי, הנפשי פיזי הרגיל, ואז הבעל הקדם לוקח את זה לשלב יותר עמוק ויותר קדוש, יותר מחובר לאלוקות, שהוא פחות קשור לאריסטו. אריסטו לא יודע מזה, כן? הוא לא נמצא שם. אבל בוא, דבר ראשון, בוא נדבר על המציאות הפשוטה מאוד של החיים. לאדם יש כוחות, הרבה כוחות. יש כוח מתעורר, יש כוח תאווה, יש כוח כעס, יש לו נפש רגזנית ויש נפש חיונית, נכון? ויש נפש המתאווה, ועוד פעם, כמה שזה מילים יפות, את התחושות כולנו מכירים. אדם רוצה לאכול בשביל לחיות, בשביל להתקיים, אדם רוצה ליהנות, נכון? לחיות בשביל ליהנות, ואדם רוצה כבוד. אדם רוצה, והנפש הרגזנית, הוא מקנה למישהו אחר, יש גם אני רוצה. זה לא כי זה טעים לי, ולא כי אני חייב את בשביל לחיות, אלא אדם שומר על הכבוד שלו. ומתוך זה נובעים הרבה כעסים, עשירות. כן? יש אדם שצריך כסף בשביל אוכל, יש אדם שצריך כסף בשביל הנאה, יש אדם שצריך כסף בשביל כבוד. כל אחד עם הראש שלו, כל אחד עם הניסיונות שלו, כל אחד עם המצבים שלו, וכל הרצונות האלה קיימים באדם. עכשיו, זה לא רצון אחד. בדרך כלל זה כמה וכמה רצונות ביחד. אבל מה קורה כשאדם לא מתוכנן ולא בונה את עצמו נכון ולא הכיר מעולם את המידות שלו? זאת אומרת, הוא לא מכיר את התכונות הפנימיות שלו, את התכונות הנפשיות שלו, הוא לא ניסה מעולם להסתכל בראי ולהכיר את עצמו, להכיר את הרכב. זה כמו, יש כאלה, נדיר, אבל יש כאלה שקיבלו רכב וכל החיים נוסעים על הילוך ראשון. הוא אף פעם לא ידע שיש אפשרות להעביר הילוך ולהתחיל לפתוח דברים חדשים לגמרי. למה? כי הוא לא קרא את ספר ההוראות של הרכב. אז קורה גם אנשים שלא קוראים את ספר ההוראות של החיים, והם לא מכירים בכלל את מערכת הפנימית שלהם. מה מניע אותי? מה מדבר אליי? אדם, הרמב״ם, כשהוא מדבר בשמונה פרקים, הוא מדבר על בן אדם שיש לו ניסיון, יש לו תאוות ממון. בסדר? תאוות ממון. האדם הזה רוצה להתגבר על התאווה הזאת, רוצה להתמודד איתה, אבל הוא מעולם לא הסתכל לעומק מה גורם לי לתאוות ממון הזאת, מאיפה זה מגיע. אז הוא הולך ולומד ספרי מוסר, ועושה עם עצמו עבודה עצמית על תאוות ממון ותאוות ממון ותאוות ממון. אומר לך הרב, תדע לך, זה לא חייב להיות שזה תאוות ממון. יש אנשים שלא הכסף מעניין אותם, הבילויים מעניינים אותם, ההנאות, התענוגים. כן? אז זה תאוות, זה מה שמעניין אותו. למה אני צריך כסף? כי אם יהיה לי כסף, אז אני אכנס למסעדה ואני אוכל אוכל שאני מאוד מאוד אוהב. בסדר? אז מה מעניין אותו? תאוות, הנאות. הוא בן אדם שאומר, אם יש לי כסף, אני, יהיה לי כסף, אני אסע במחלקה ראשונה, ויהיה לי פה, בסדר, מה, למה? שאלה גם למה? כי פינוקים, הנאות, תאוות, עינוגים, בסדר. אבל בוא תגדיר את זה. הבעיה שלי זה תאוות. תאוות, ולא תאוות ממון. הבן אדם הזה, שהבעיה שלו בעצם זה תאוות. הוא צריך כסף, כי תאוות עולות כסף. עינוגים עולים כסף. בשביל תחושת העונג שהוא רוצה להשיג, הוא עובד קשה להשיג כסף, והוא לא מוותר על כסף, והוא רב עם אנשים על כסף, והוא אפילו במקרה קיצוני גונב, כי הוא צריך כסף. אבל למה הוא צריך את הכסף? בשביל העונג. אם הבן אדם הזה ילמד המון ספרי מוסר על תאוות ממון, וינסה להתגבר על תאוות ממון, זה לא יעזור לו כלום. זה רק יבלבל אותו. זה לא יוביל אותו לשום מקום חיובי. זה רק יזיק לו. כי במקום שיתקדם, ובמקום שיגדל, ובמקום שיתפל בבעיה שלו, הוא מטפל בבעיה אחרת. יש לו בעיות לב, אבל הוא עסוק עם האגזמה ברגל. שם הוא נמצא, שם הוא מתעסק, הוא לא, בכלל לא מתחיל להתקרב לבעיה האמיתית. ועוד יותר מזה, הוא יהיה בטוח, תראה כמה זמן למדתי מוסר, אני כבר בטח צדיק. למה אני נשארתי עם התאוות ממון כמו מקודם, למרות שכל כך הרבה דיברתי? לא, כי זה תאווה קדושה. הוא כבר ימצא לעצמו תירוצים למה זה נכון מה שהוא עושה. למה? כי הוא לא מודע לאיזה כוח פועל בו בכלל. אין לו מושג שמה שמעניין אותו זה לא תאוות ממון, אלא תאוות תענוגות. אותו דבר יכול להיות בן אדם אחר שהוא באמת אין לו תאוות תענוגות, יש לו תאוות כבוד. הוא בן אדם עם תאוות כבוד. חשוב לו שיהיה לו הרבה כסף. למה? שכולם יראו את השם שלו כתוב על בניינים, ושכולם יכתבו עליו בעיתונים, ושכולם ידברו עליו, ושכולם יתייעצו עם החוכמה שלו, כי יש לו כסף, אז הוא מאוד חכם בטח, וכולי וכולי וכולי. הבן אדם הזה גם כן, הוא רואה שהתאוות ממון שלו בעיניו מובילה אותו למקום גרוע. יתחיל לטפל בתאוות ממון שלו. גם כן, אותו מצב כמו הוא עם העינוגים. שום דבר. לא זאת הבעיה, לא זאת המחלה. אתה מטפל באקמול, בפתלגין, בתרופות לשיכוך כאבים, בחום, בתסמינים החיצוניים, בדברים, בסימנים החיצוניים של המחלה. המחלה בפנים היא משהו אחר לגמרי. יש לעומת זאת בן אדם שהתאוות ממון שלו היא באמת תאוות ממון. והאדם כזה, למשל, איך אתה יכול לראות את זה? איך אתה יכול לראות את זה? האם הוא מוכן לבזבז כסף על תענוגות? יש אדם שיש לו תאוות ממון אמיתית? לא, הוא לא מוכן. האם הוא מוכן להוציא כסף בשביל לקבל כבוד? לא, הוא לא מוכן. הוא לא יוציא כסף בשביל כבוד, הוא לא יוציא כסף בשביל להתענג. זה בדיוק הדמות הקמצן הזה שיש לו רק את המספרים בבנק עולים ועולים, וזה כל מה שמעניין אותו. זה מביא לו את הסיפוק. אדם כזה באמת יש לו תאוות ממון. הדברים האלה שאנחנו אומרים זה פשוט רמב״ם, בשמואל לפרוקים, שמואל לפרוקים לרמב״ם, הוא מגדיר את הדבר הזה. עכשיו, ולכן מאוד מאוד חשוב, אתה מתחיל עבודת השם, מה אני? איך המנוע הזה עובד? על איזה דלק הוא נוסע? איך התהליכים עובדים? כמה שאתה תכיר יותר את המוצר לעומק, את הרכב, את המכונית הזאת לעומק, איך התהליך שלה עובד, אתה תוכל באמת להתחיל לעבוד איתה נכון. אתה תדע איפה ללחוץ על הגז, כמה ללחוץ על הגז, מתי להפעיל את הברקס, באיזה צורה, ואתה תוציא מהרכב את המירב. אדם כולל בתוכו כוחות שונים בחיים. וכמה וכמה כוחות בדרך כלל, יש מקרה הקדם מדבר על זה, שאדם זורק את עצמו רק לכוח אחד, וזה מצב מסוכן מאוד, זה כבר נהיה מצב הזוי של היצר הרע שולט בבן אדם לגמרי, זה מצב קיצוני, בוא לא נדבר עליו עכשיו, שאדם לא מעניין אותו כלום, רק טוב, או רק ערב, או רק מועיל, כן? יש אדם שרק כבוד, לא מעניין אותו כלום חוץ מזה, זה כבר מצב ממש לא בריא, אבל אדם נורמלי, נורמלי מתכוון לאו דווקא בריא בנפשו, אבל אדם נורמלי, כן? שהוא לא קיצוני לשום כיוון. יש בו את כל הכוחות האלה. מה הבעיה? הם פשוט לא מסודרים. יש בו תאוות כבוד, יש בו תאוות ממון, יש בו תאוות עינוגים, יש בו המון המון כוחות שהם בעיקרון כוחות בריאים. רק מה? הם לא מנותבים נכון. ואז מה שקורה זה כמו שיש לך איזה סוג של מטוס שיש לו 8 מנועים, אבל המנועים לא מוברגים כל אחד למקום שלו ולא עובדים בסדר. ואז מה קורה? מנוע אחד פתאום נדלג. ואז האוטו, מטוס מתחיל לנסוע, אבל הכוח, אז הוא נוסע ימינה. ופתאום, מנוע מהצד השני, שפונה שמאלה, התחיל לנסוע, אז הוא נוסע שמאלה. ואז מנוע אחד שבכלל מכוון קדימה, אז הוא נוסע אחורה. ואז מנוע אחר אחורה, נוסע קדימה. מה קורה? הוא מסתובב במעגלים, לא מגיע לשום מקום, נוסע לפה, נוסע לשם. במקרה הטוב הוא לא מגיע לשום מקום, במקרה הגרוע גם מתנגש בקיר, מבזבז דלק, הורס לעצמו את החיים, אבל מה מניע את הבן אדם? לרגע אחד תאוות כבוד, לרגע אחד תאוות ממון, לרגע אחד תאוות עינוגים, וככה, ולרגע אחד תאווה להיות טוב, לעשות את הדבר הנכון. אז הוא נושא, מנהל חיים בזיגזג. ימין, השמאל, הקדימה, אחורה, סביב עצמו, והורס לעצמו את החיים. מה האדם צריך לעשות? נדבר פה ברמה הכי פשוטה של חיים, וזה אריסטו כבר אומר. מה האדם צריך לעשות בשביל להתחיל להתקדם בחיים ולהצליח להשיג משהו ברוחניות, בגשמיות, בכל נושא בחיים? לקחת את המנועים האלה, לקבוע אותם במקום מסוים, להבריג אותם, כן? בסדר? אתה מנוע, אתה לא מסתובב מהיום חופשי ככה לאיזה כיוון שאתה רוצה. אתה ככה, פונה אחורה. עוד אחד, פונה אחורה. להבריג אותם, להגביל אותם, שלא יוכלו להסתובב לכל כיוון שהוא, אלא אך ורק לכיוון אחד. מחבר מערכת שתפעיל אותם לפי כפתורים שיושבים בתא הטייס, ומהיום הם מופעלים לפי ההוראות של תא הטייס, בזמן מדויק. בלחיצה על הכפתור הזה, שתי הקיצונים יתחילו לפעול, ואז המטוס מתחיל לנסוע, ואז האחרים גם מתחילים, ואז הוא ממריא, נכון? ברגע שכל מטור, כל מנוע מסודר ועומד במקום המדויק שלו, והשילוב ביניהם מי מתחיל מה ומתי מדויק ונכון, אז האנרגיה וכל הכוחות האלה לא מבוזבזים. אז הם עובדים כולם בשילוב בצורה נכונה. אבל השלב הראשון שצריך לטפל במנועים האלה זה מה? להגביל אותם. שלא יסתובבו חופשי לאיפה שזה רץ, אלא כל אחד יש לו את הכיוון שלו, ואיך הוא מוביל, ואיפה הוא עומד, ומתי הוא יופעל. זה המשמעות של זה בחיים של בן אדם. יפה. יש לבן אדם תאוות כבוד, יש לבן אדם תאוות עינוגים, יש לבן אדם המון תאוות בחיים, תאוות ממון. ברגע שהוא מתחיל להגביל את התאוות שלו, זאת אומרת, לא נותן לאופ, נדלק לי עכשיו התאוות כבוד, אז הוא רץ אחרי זה. נדלק לו, פשוט מבפנים, כאילו המנוע הזה של התאוות עינוגים נדלק, הוא מיד הולך ועושה. אם אתה, כן, הולך ועושה מה שבא לך, זה התנהגות של ילד בן שנתיים. נכון? ילד בן שנתיים קם בבוקר, עושה מה שהוא רוצה. רק מה, אתה לוקח את הכוח הזה, שהוא כוח, אתה לא מוחק אותו, אתה לא מתעלם ממנו. הכוח הזה שרוצה עכשיו להתענג הוא כוח טוב, בגדול. הוא צריך להיות מוגבל. אתה לוקח את המנוע הזה ומחבר אותו למקום מסוים. ואז את הרצון הזה שיש למנהם להתענג, הוא יעשה בצורה נכונה. איך? לא להתענג רק בעצמו, אלא להתענג ביחד עם אנשים אחרים. אתה רוצה לאכול, אתה אוהב לאכול, יופי, בוא תעשה סעודת שבת, סעודת מצווה. אז הרצון הזה לעונג יכול להפוך למנוף, לא רק שהמנוע של העונג נדלק, נוסע קצת ימינה ונעצר. זה יכול להפוך להיות מנוע שיטיס את המטוס הזה וירים אותו לאוויר. ינתק אותו מהקרקע וירים אותו לשמיים. זאת אומרת, אם בשימוש נכון עם המנועים, עם המנועים הפיזיים של האדם, עם התאוות האלה שאנחנו יכולים לזלזל בהם ולקרוא להם דברים רעים, בשימוש נכון הם הופכים להיות קדושים. דיברנו לאחרונה על זה בשיחה שנקראת הרוחניות שבגשמיות, זה דווקא שיחה מוחלטת, אני נמצאת גם בכל הלשון, זה היה בוועד לבחורים, לבחורי ישיבה בבני ברק. דיברנו על זה שהרב שטיינמן אומר, בימלא פי תהילתך, אומר, תראה את האוכל. אוכל הוא תאוות האכילה, הוא תאווה מאוד מסוכנת. היא יכולה להפיל את הבן אדם, הגאון מווילנה מעריך בזה שתאווה מאוד מסוכנת. אבל אותה תאוות אכילה, שדבר שאדם מוכרח אליו, והוא דבר מסוכן בגלל התאוות שבו, אם אדם אוכל, כמו ההלכה, לוקח את הלחם ובוצע אותו מהמקום שהוא אפוי טוב, כי זה כבוד הברכה. הוא אפילו תופס את הלחם לפניכם בעשר אצבעות, כי כך כתוב בשולחן ערוך, כי עשר מלאכות דפת והכל. האוכל עצמו הופך להיות קדוש. האכילה עצמה, במקום להיות משהו שהוא מוכרח פיזי, מגיע ממקום של שפלות, ועם תאוות גשמיות מאוד מסוכנות סביבו, הוא הופך להיות מצווה, כי אכילת הלחם שלי היא כבר לא אכילה של תאווה, אלא אכילה של מצווה, כי אני חותך את הלחם בשביל לכבד את הברכה. זה חיים אחרים לגמרי, זה שלושה שאכלו, ואמרו דברי תורה על השולחן שהם אוכלים בו, כאילו אכלו משולחנו של מקום, זה הופך להיות קורבנות. הערכנו בזה שם, שיחה של חצי שעה על כל העניין הזה של איך זה עובד באוכל. אבל בעניין שלנו, הרעיון הכללי הוא לקחת את המנועים של החיים. ועכשיו, אריסטו לא מדבר על רוחניות, הוא לא מדבר על תירה. הוא מדבר על מציאות חיים. אתה רוצה להצליח בעבודה, אתה רוצה להצליח בזוגיות, אתה רוצה להצליח עם הילדים שלך, אתה רוצה כלום, מיליון דברים בחיים, אתה רוצה להצליח? קח את כל הכוחות הפועלים בך ותגביל אותם שהם יופעלו בצורה המדויקת לכיוון המדויק. הם פועלים, אבל לכיוון המדויק. אומר יותר מזה, אומר אריסטו. אומר אפילו בעלי חיים זה עובד ככה, אתה יודע? תראה, פרה, בסדר? כבש, עגל, איל, צבי, כל החיות. יש להם רצון לשרוד. יש להם רצון לאכול. לא הייתי קורא לזה כל כך רצון, אבל יותר אינסטינקטים, כן? הם צריכים לאכול, הם צריכים להתקיים, כן? להביא ילדים לעולם, הם צריכים לברוח כשמנסים לצוד אותם. יש להם כמה רצונות. עכשיו, אם צבי עומד ואוכל, אנטילופה או לא משנה, כל חיה שהיא, עומד ואוכל, ובאמצע מגיע נמר ורוצה לטרוף אותו, אבל הוא עכשיו אוכל, אז הוא לא יודע כלום בעולם, הוא רק מכור עכשיו לתאווה של האוכל. מה תהיה התוצאה? הוא יגור את החיים שלו, נגמר הסיפור. זאת אומרת, כמה שהוא רוצה לאכול, הוא יודע שמגיע שלב מסוים שבו הרצון לאוכל צריך להיפסק, להתאזן, לעצור שנייה, ולתת לרצון להתקיים, לרצון לשרוד, לברוח מפה, להיות חזק יותר, ולהרים את הרגליים ולברוח, וגם לוותר על האוכל. לפעמים, זה מגיע הזמן שיש להם את העונה שהם צריכים להביא את הילדים, אז עוד פעם, זה גם דורש ממנו התגברות על תאוות אחרות. הוא מסכן את החיים שלו, הם נוגחים אחד בשני בראש, נכון? למה? זה מסכנת חיים. למה הם עושים את זה? כי זה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, יש פה כמה כוחות, אפילו לעז, בסדר? לחולדה, יש לה כמה כוחות, והכוחות האלה, יש לפעמים שמסכנים את החיים שלהם ונכנסים לתוך מצב שהם צריכים לרדת לנחל של מים, שהם יודעים שיש המשפחה של הריות, אבל אין להם ברירה, כי אם לא הם ימותו בצמה, אז הם פשוט יורדים ומסכנים את החיים שלהם. הם לא אוהבים לסכן את החיים שלהם, הביזונים או מי שלא יהיה החיה הזאת. אני דבר עוד פעם, כל הסיפרות טבע והסרטי טבע, הם כולם מלאים בכל הסיפורים האלה. אבל שים לב, יש פה מערכת שמאזנת איזון, בלנס, כן? בין כמה רצונות שונים. וזה מה שגורם לאיזים ולכבשים ולתרנגולים להתקיים. אדם בשביל להתקיים צריך את מערכת האיזון הזאת, שתאזן בין רצונות שונים שיש לו, בין כל מיני תאוות שיש לו, לאזן אותם, למקם אותם, כל תאווה ותאווה במקום שלה, שהיא לא תגבר על אחרות בזמנים לא נכונים, ואז הוא יכול להתקיים. אני מדבר אפילו ברמה של עז או תרנגולת, אבל יכול להתקיים. ויש גם יותר מזה. אבל בוא נראה את זה עכשיו בלשון של הרב הקהילה. אומר, הקודם נתבאר, ממה שחנן הקל יתעלה אל האדם הכוח השכלי, אשר בו יגביל את מעשיו כל הימים אשר הוא חי. אדם צריך להגביל את המעשים שלו כל הימים אשר הוא חי, להיזהר משילוח הטבע החיוני, כן, לא לתת לטבע החיוני, טבע החיים של האדם, שזה חייתי במידה מסוימת, בהמי, לתת לו להשתלח, כן, להתפרע, ומהתר רסנו, להתיר לו את הרסן ולתת לו לעשות מה שהוא רוצה, המפסיד החיים, שזה דבר שמפסיד את החיים האמיתיים של הבן אדם. אם המערכת לא מאוזנת, אוכל מעל הכל, הבן אדם נופל. אם... כן, כל רצון שהוא, אם הוא לא מאוזן, הוא ההפך, הוא יכול להפיל את הבן אדם. וזה, כלומר שהטבע החיוני בכלל, הנה הוא משלח הכוחות והאפעליות גם הקניינים. אומר, הטבע החיוני של האדם, הטבע החייתי, הוא בעצם שולח את הכוחות, מתפרע. עכשיו מתחשק לי, אני רץ ועושה. בסדר? זה הטבע החיוני של האדם. עוד פעם, טבע של ילד בן שנתיים, אבל אני עכשיו רוצה, אז איך הם קוראים לזה? תזרום עם הלב שלך. כן, תזרום, כן, follow your, בדיוק, בתורגם. תזרום עם הלב שלך. עם מה שאתה מרגיש. תעשה מה שאתה מרגיש. תעשה מה שאתה מרגיש. זה ילד בן שנתיים, נכון? עושה מה שהוא מרגיש. אדם מבוגר לא אמור לעשות רק מה שהוא מרגיש. הוא אמור לקחת אחריות על החיים. הוא אמור להגביל את הרגשות שלו ולהשתמש בהם בצורה נכונה ומדויקת. זאת התנהגות של אדם בוגר. אומר, הטבע החיוני בכלל, התכונה של הטבע החיוני, הוא משלח הכוחות. כן, משלח אותם, תעשה מה שאתה אומר, כל הכוחות של האדם, וגם האפעליות, הפעולות של האדם, גם הקניינים, כולל קניינים שיש לאדם. למשל, יש לאדם רכב, בסדר? עדיין יש אדם בלי רכב, יש אדם עם רכב. אדם עם רכב, מה גדול יותר אצלו? זה שיש לו רכב, מה זה אומר? זה יכול להיות שכוחות הטוב שבו יש להם עכשיו יותר מקום, ויכול להיות שכוחות הרע, לא הייתי קורא להם רע, כוחות הבלבול שלו, יש להם עכשיו יותר מקום. זאת אומרת, עכשיו הוא יסע באמצע הלילה להביא סיגריות, ואז אוכל, ואז, נכון? זאת אומרת, זה שיש לאדם רכב לא הופך אותו לטוב יותר. זה הופך אותו ליותר אפשרויות, אבל מה שיש בפנים זה מה שיקרה עכשיו החוצה. הוא יגדיל את עצמו, הוא היה עד היום קטן, הוא פתאום נהיה גדול. אבל הקטן המבולבל נהיה גדול מבולבל. כן, היה ילד פלא, הלך הפלא, נשאר הילד. זאת אומרת, זה לא, הילד לא השתנה, הילד נהיה פשוט יותר גדול, עם יותר אפשרויות. אם עד היום הוא היה הולך ברגל בשביל לעשות שטויות, היום הוא גם נוסע ברכב בשביל לעשות שטויות. עכשיו, זה לא כל כך לעשות שטויות כי הוא רע, אלא פשוט כי הוא מבולבל. זאת אומרת, בסופו של דבר, הקניינים של האדם הופכים להיות חלק מהיצירה של האדם. דרך אגב, יש בלימוס, מדברים על זה המון, על בלעם. בלעם קיבל משמיים שפע עצום של נבואה. שפע עצום של רוח הקודש. הוא קיבל נבואה שהיא בשווה בדרגה לנבואה של משה רבינו. זה לא נתפס. אבל מה קרה? מה הוא היה? סוס. אז היה סוס עם נבואה. מה הוא עשה עם כל החוכמה העצומה שלו? פרץ גדרן של אומות. עד הזמן של בלעם, מדור המבול, עד הזמן של בלעם, הגויים היו שומרים על עצמם מגילוי הריות, והגיע בלעם ופרץ את הגבול. היה לו כוח עצום לשנות את העולם. מה הוא עשה עם זה? בא לתונו, חי כמו בהמה, וזהו. והמקום שהוא הוביל עליו את העולם זה להיות עולם בהמי יותר. אז איפה כל הגדולה שהוא קיבל? איפה כל הנבואות והרוח הקודש והדרגה של משה רבינו? כן, הוא איש קטן ומלוכלך. אז עכשיו הוא נהיה איש גדול ומלוכלך. הוא השתמש עם כל הרוח הקודש שלו בשביל מה? לראות דברים לא טובים? יש ביטוי אפילו בגמרא, הגמרא אומרת שכהן גדול לא היה חייב להיות נשוי. משנה בתחילת יומה. הכהן גדול חייב להיות נשוי. הירושלמי כותב, סתם לדבר, שבשביל שלא יהיה מצב שהכהן הגדול נמצא בקודש הקודשים, ותוך כדי מקלל בן אדם מסוים שימות, וככה הוא יוכל להתחתן עם אשתו. זה בן אדם. אם אתה רוצה במילה אחת להגדיר אדם, זה זה. הוא יכול להיות כהן גדול בקודש הקודשים, ובאותו זמן להיות עסוק להתחתן עם אשת איש, אז הוא מקלל את בעלה שימות, והוא משתמש בכוח הזה שנמצא בקודש הקודשים. זאת אומרת, אם בן אדם לא יעבוד על עצמו, זה שהוא יקבל שפע גדול משמיים, והוא יהיה כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, רק יהפוך אותו להיות אדם הרבה הרבה יותר מגעיל, אדם הרבה הרבה יותר נמוך. כי אם אין עבודת מידות, אם בן אדם יהיה כדור כזה שלוקחים ויודעים את כל התורה כולה, אתה יודע מה יקרה? כלום. אבל אני יודע את כל התורה כולה, כן, אבל אתה תישאר אותו אדם קטן. אם אני אשאר אותו אדם קטן, זה שאני יודע את כל התורה כולה, אם התורה לא לימדה אותי, כלום, אם לא עברתי את התהליך של האמון העצמי, של השבירה של הרצונות והכוחות, בשביל להגיע, להתקדם ולהיות קדוש יותר, אז אין שום דבר בידע הזה. הידע הזה רק לרעה לבן אדם במצב כזה. ולכן יש בזה, דיברנו על זה בעבר, שיחה ארוכה, שלפעמים עוצרים בן אדם מלעשות מצוות משמיים. עוצרים בן אדם מלעשות מצוות. למה? כי אם הוא יעשה את המצווה הזאת, הוא יגיע למעלה רוחנית גדולה יותר. שבמצב שהוא נמצא היום מבחינת המידות שלו, המידות הטובות והמידות הרעות, הוא לא יכול להכיל כזה שפע. השפע הזה רק יגרום לו לעשות צרות יותר. אתה רואה את זה שלפעמים, כן, הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם שפע של כסף. זה דרך אגב, בכסף אבא שלי תמיד אומר שהקדוש ברוך הוא פחות סומך על אנשים. אתה רואה שבילדים הקדוש ברוך הוא נותן לאנשים בשפע, אבל כשזה מגיע לכסף הקדוש ברוך הוא לא נותן כל כך לאנשים, כי בדרך כלל הקדוש ברוך הוא לא סומך על אנשים בכסף שהם יעשו עם זה את הדבר הנכון. אבל למשל, אתה רואה את זה במציאות, כן? בן אדם יש לו כסף, מה הוא הולך? הולך ומחזיק מחלוקות, הולך ומעודד מריבות. בזה אתה שם את הכסף שלך? בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה? למה? כי זה לא שינה אותו, זה לא הפך אותו להיות אדם טוב יותר, יש לו עכשיו יותר שפע. ואותו דבר גם כל פרס, כל מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם, זה גם הסיפור של קורח. הוא מקבל רוח הקודש, אבל אינו איתתו, זה שהוא רואה ברוח הקודש, הוא הולך לצאת ממנו, כזה צאצא צדיק, כמו שמואל הנביא, מה זה נותן לו? הבנה של להתגבר וכו', לא, בדיוק ההפך. הוא יוצא לחלוק על משה רבינו. זאת אומרת, בסופו של דבר, האדם אם הוא לא יעבוד על עצמו, להגביל את הכוחות שלו, הקניינים שיש לו, וזה גם קניינים גשמיים וגם קניינים רוחניים, הם יהיו לא לרועץ, כי הם יהיו חלק מהטבע החיוני. הטבע החיוני שהוא משלח, כי משחרר לגמרי את הכוחות והפעולות והקניינים, שולט על כל המערכת. בשילוח, בלי בחינה בין טוב לרע. מה? תחשק לי, בא לי. זורם. זורם. השארת החיים הטבעיים על מסלולם הטבעי, כלשון החזון איש. השארת החיים הטבעיים על מסלולם הטבעי. ככה זה זורם לו, זה עם הזרם. זה מה שמתחשק לו באותו רגע, זה מה שהוא עושה. הוא לא נמצא במקום ההפוך של לבקר את הרגש התאווני, לבקר את הרגש המוסרי על הרגש התאווני, לתת את הבכורה לרגשות האמיתיים. ולכן, ולא בין ערב לערב, הוא אומר, יש טוב, רע, ערב ולא ערב, מועיל ולא מועיל. שלושת הדברים שכל העולם קיים בהם. אומר, והאדם לא משלח. הוא משלח, הוא לא שם לב אפילו. הוא עושה מה שמתחשק לו. הוא לא מסתכל על הדבר הזה יעיל, הוא מועיל, הוא לא מועיל, אפשר להשתמש בו. הוא ערב, הוא לא ערב, שום דבר, הוא מתחשק לו, הוא עושה. באופן שמותר האדם מן הבהמה בפעולותיו עין, וכמו שאמר, אדם ביקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. אמנם, הכוח השכלי יגבילם וישערם כן? הכוח השכלי מגביל את הבן אדם, והוא משער לקחת מהם הנאות והטוב. לקחת מכל כוח את החלק הטוב שבו, את החלק הנאה שיש בו, לחיות חיים אנושיים מוגבליים. זאת אומרת, מוגבל, נשמע ברגע הראשון אולי, לא, מוגבל, חשבון מוגבל, לא רוצה מוגבל. אבל לא, כשאתה מגביל את הדברים בצורה הנכונה שלהם, אז אתה משתמש עם הדברים נכון. כשאתה לוקח את הרכב ונותן לו להשתחרר על הכביש, כל מהירות שהיא, זה לא טוב. כשאתה מגביל את הרכב, נוסע במהירות הנכונה, קושר את עצמך עם חגורה, לוקח בוסטר ילדים עם כיסא בטיחות, כן, נכון? התנהגות מוגבלת היא התנהגות נכונה שגם גורמת לך ליהנות מהרכב הרבה הרבה יותר וליהנות מהחיים לטווח ארוך הרבה הרבה יותר. חיים אנושיים מוגבליים, והיותר והפחות יחריב, ומה שיותר מזה או פחות מזה, מה שלא מוגבל ומדויק, יחריב, להתעלם ממנו, לא לעשות איתו. כמו שהטבע הכולל אומר יכין החומרים לכל הדברים איך שנזדמנו, אומר תסתכל במציאות, כן? הטבע מכין את כל הדברים למה שצריך בעולם. מי עושה אותם לדברים שהם שווים? החוכמה והמלאכה תשערם ותגבילם. מי דיבר הרבה על הרעיון הזה? קרל מרקס. קרל מרקס חיבר את הקפיטל, הוא היה זה שהמציא את המושג של סוציאליזם, קומוניזם, זה הכל בעצם תוצאות של הדעות שלו. הוא היה יהודי, גרמני, שההורים שלו התנצרו כשהוא היה ילד קטן, והוא גדל כנוצרי, והוא דיבר המון על כל הנקודה הזאת. הוא אמר, תראה, יש לך אנשים עשירים שמרוויחים כסף. הוא אמר, תכלס, מי עובד? הוא אמר, יש להם מחצבים, בסדר? מחצבים זה קורים באדמה שמשם מוצאים זהב או יעלומים ומוכרים אותם וזה הופך להיות כסף. כמה היעלום או הזהב הזה היה שווה כשהוא היה בתוך האדמה? גרושים, לא משהו רציני. עכשיו זה נמכר בחנות במחיר אדיר. זאת אומרת, יש פה מישהו שהפך את הדבר הזה מדבר ששווה 10 שקל לדבר ששווה 1,000 שקל. מי ייצר פה את ה-990 שקל האלה? מי עשה את זה? הפועל. הפועל השחור. מתוך הרווח הזה של 990 שקל שהרוויחו פה, כמה הפועל הזה מקבל? 20 שקל לשעה, 5 שעות, 100 שקל. מי לוקח פה 890 שקל? בעל הבית, בעל המכרה שלא עשה פה כלום. לא השקיע שקל בדבר הזה, לא השקיע כלום. למה שלא ייקחו הפועלים את הכסף לעצמם ויחלקו את זה בין כל הפועלים? זה היה ברעיון הבסיסי של דרישות סוציאליות, לראות אותם כפועלי כל העולם התאחדו ואינטרנציונל, בסדר, לא ניכנס לזה, אבל הרעיון ודאי נכון. זאת אומרת, יש פה משהו שכשהוא בבטן האדמה הוא שווה 10 שקל ועכשיו הוא שווה 1,000 שקל אחרי שנעשתו איתו עבודה. בא הקיידה ואומר לך, שים לב, מה גרם לדבר הזה לקרות? ההגבלה שלו. כשהזהב היה מעורב בתוך אפר, הוא היה קיים גולמי, הוא לא היה מעובד. לקחת את הזהב הזה, הכנסת אותו לקור בחום גבוה, נפרדו כל הקליפות וכל המתכות אחרות שהיה שם, יצא זהב נקי ומזוקק. עכשיו הוא שווה המון המון כסף. יעלום, היה גוש אבן, הוא היה שווה, היה בסדר, היה שווה משהו. לקחת את היעלום הזה, הכנסת אותו למלטשת, התחלת ללטש אותו מכל הכיוונים, מכל הפינות, ויש פה עבודה של בן אדם, את זה לחתוך, את זה לא לחתוך, לבקע אותו ככה, לבקע אותו אחרת, ופתאום זה עכשיו שווה הרבה כסף. עכשיו היעלום הזה שווה אלפי דולרים. מה גרם ליעלום הזה להיות שווה כל כך הרבה כסף? זה שהגבילו אותו, זה שהורידו ממנו חלקים לא נכונים, זה שהשאירו אותו בצורה המדויקת שהוא צריך להיות, הגבילו אותו מכל הצדדים לצורה המדויקת שהוא צריך להיות, ואז היעלום הזה יש בו את היופי שלו. זאת אומרת, כוחות האדם, כוחות הנפש של האדם, אומר הרב, הם אותו דבר. הם כוחות עצומים בפוטנציאל. עכשיו זה כמה גרושים. לא, כי יש לזה פוטנציאל, לכן זה שווה. בלי הפוטנציאל זה גם זה לא שווה. אבל כשאתה לוקח את זה, משייף את זה, חותך את זה, שם את זה במקום, מפריד מזה את החלקים הלא טובים, משאיר את זה כחלקים טובים, מדויק, מוגבל, בהשערה נכונה איך זה צריך להיראות, פתאום זה שווה. פתאום זה שווה, כמו שהטבע הכולל יכין החומרים לכל הדברים איך שנזדמנו, והחוכמה והמלאכה, השכל, התכנון והמלאכה, הביצוע, מישהו עבד פה, חצב, עשה, ניקה, זיקק, עשה, הזיע, והמלאכה תשערם ותגבילם. חומר גלם הוא מצוין, צריך לעבוד איתו. תשערם ותגבילם דבר דבר על שיעורו וגבולו הראוי לו, ואז הוא שווה הרבה. כך גם בכוחות הנפש של האדם וכך בכל דבר. ולכן הפועל המיוחד אל השכל שישכיל, אומר, השכל צריך להשכיל, זה העבודה שלו, לשלוט על המערכת ולהשכיל, לתת שכל למערכת, כמו שהפועל המיוחד לבעל חי שירגיש. הכוח של בעל חי זה רגשות נכונים. לבעל חי אין שכל, אין אינטליגנציה, לפחות ככה מקובל לומר, אבל יש רגש נכון. זאת אומרת, יש לו כמה רגשות שונים, והרגשות האלה צריכים איזון, ואז יש לו איזה רגש פנימי שיודע להחליט באינסטינקט מתי שווה בכל זאת לברוח, ומתי שווה לרדת לנחל לקחת המים למרות הסיכון, ואיך להתנהל במצב כזה, מתי לוותר על רצון אחד בשביל רצון אחר. יש פה איזה מוח, איזה מחשב, שיושב ומתכנן את הרגשות שהם יעבדו בצורה הנכונה שלהם. ואת הדבר הזה צריך גם אדם, צריך שכל, שיהיה לו את השכל איך לנהל את החיים שלו בצורה נכונה. כמו שכתב כל זה החכם, החכם זה אריסטו, בפרק 11 מהמאמר התשיעי בספר המידות, אומר כאשר כתבנו בפרשת הנחש התשיעי, זה הקדע עצמו מעריך בזה, ולזה אמר במקום אחר, על עניין הגבלת המעשים האנושיים, זה גם כן, זה מה שהזכרנו מקודם, ספר המידות, מאמר ב', פרק ה', שהוא אומר שעניין הגבלת המעשים האנושיים הוא קניין אחד עומד באמצע. זאת אומרת, זה לתפוס את האמצע של הדברים, ומתוכו לבנות את כל המערכת סביבו בצורה נכונה. תא הטייס, 8 מנועים יש למטוס הזה, אבל 8 המנועים מחוברים לתא הטייס, מקבלים פקודות מתא הטייס, איך לעבוד, מתי לעבוד ובאיזה צורה. ואז הבן אדם ממריא, אז הבן אדם מתחיל להצליח בחיים. זה הכל נכון לכל אדם בעולם, מבהמות עד אנשים, כל האנשים בעולם, כולם צריכים את הנקודה הזאת. להגביל את המערכת בשביל לעבוד איתה נכון. ולפי שהתורה האלוקית היא המקבלת המעשים האנושיים, לא כדעת אנושי בלבד, זה דעת אנושית, דעת של אדם, אבל כדעת קדושים וחוכמה אלוקית נפלא. יש משהו הרבה מעבר, שזה כבר לא רק למצוא את האמצע בין הפעולות הגופניות של האדם והתאוות הגופניות של האדם לנהל אותם נכון, שזה גם צריך עבודה, כי האדם יכול להיות מאוד מבולבל בזה, אבל גם זה צריך עבודה, אלא יותר מזה, לדעת את הדעת קדושים, לדעת את הדעת העליונה שאמורה להגיד לשכל התחתון איך לנהל את כל הכוחות האלה בצורה נכונה. כמו שאמר במעמד הנכבד ההוא, והגבלת את העם, כן? שטעו בו קצת, לא ניכנס לזה, הוא אומר, הר סיני היא הייתה בעצם באמת הסולם המוצב לרדת עליונים למטה ולעלות תחתונים למעלה, ולהימצא ביניהם השיתוף והחיבור המחויב. והנה סולם זה סיני, סולם בגימטרי, חוש בן הדדין, חוש בן הדדין, ולכן התורה בעצם נותנת לנו את הדרך איך להתנהג נכון במעשים האנושיים. אמנם עניין הגבלת התורה, המעשים האנושיים, אינו על דוגמת מה שהגבילה מהחוקר ביותם קניין עומד באמצע, אלא שהוא קניין מעולה בבחינה אלוקית. אומר ככה, נכון, החוקר אריסטו צודק שיש קניין פיזי של שכל תחתון שהוא עומד באמצע בין כל שאר הגבולות של האדם, כוחות של האדם, ומקביל אותם ומחבר אותם ומרכז אותם וגורם שהם יעבדו, לא כל אחד בנפרד ואיך שמתחשק לו שאז אתה לא מגיע לשום מקום, נוסע בזיגזג, אלא כולם בבת אחת, עכשיו ימינה, עכשיו שמאלה, ואז אתה טס, אתה מגיע, אתה מייצר, אתה נמצא במקום, כשכל גלגל של הרכב נוסע לכיוון אחר אתה כלום, שכל הגלגלים נוסעים לכיוון אחד ובדיוק לוקחים את הסיבוב נכון, עכשיו אתם קצת ימינה קצת שמאלה, תאום בין כל הכוחות ביחד, יש פה יופי ויש פה התקדמות ויש פה הצלחה, וזה ההסתכלות הנכונה של הדברים. קבוצת טייסים שכל אחד טס לכיוון אחר, חוץ מלגרום לתאונות, שהם עובדים לפי תוכנית, לפי שיתוף, בשיתוף פעולה ביניהם, לפי הוראות מחדר בקרה, אתה מגיע לתוצאות. זה דבר אחד, שכל תחתון, אבל יש גם משהו הרבה יותר מזה. גם השכל התחתון מחובר למשהו מעל מאמצע ומעל, והמעל נותן לאמצע את ההדרכה איך להתקדם ומה לעשות. זה העניין של ציצית, אבל אני רואה שלא נוכל לעשות את זה בשיעור אחד, זה ייקח קצת זמן, אז השיעור הזה יתחלק לשתיים, ובעזרת השם בשיעור הבא על בסיס ההקדמות האלה ימשיך הרב בעל העקדה ויסביר שזה בא הציצית לגלות לנו את הסוד האמצע שמתחבר למעלה ונותן לנו איך להפעיל את כל כוחות הגוף של האדם בצורתם המדויקת והנכונה.